29 באוקטובר 2024, בהרוגת בערי נחווה תיקון. הרוגת בערי מחזיקה באחת עוצמה וצמצום. זו מיצה קטן ממדים המציע את עצמו כהזמנה. הזמנה שאינה פשוטה, שכן היא מציבה יחד במרחב משותף, זיכרון טראומטי בהווה טראומטי ואת יופיו ופשטותו של העולם, צמחי בערי חיים. הרוגת בערי צומחת, מחזיקה את עוצמתו של היום יומי. הצמחים הם צמחי גידול מקומיים. אין בהם יחידות בוטנית. הייחודי בהם היא הניצולות שלהם. ניצולות שמשכה את עינה של הצלמת ואת נפשה של האוצרת. הרוגת בערי מציגה בפנינו פעולה יצירתית, שהפכה את ההרס למחשבה, להרוגה, להזמנה. קיומה של הרוגת בערי בחיינו מזמינה אותנו למסע נפשי מורכב, המערב זיכרון, חיפוש משמעות, ואני מקווה, תחילתה של תנועה אל עבר הפצעתו של מרחב לתיקון פנימי. הרוגת בערי פותחת בלב המתבונן, מקום בו הפנים והחוץ נפגשים ונחבטים זה בזה. עינינו רואות את שהלב מסרב לחשוב, להבין ולייצג אותו בנפש ובגוף. העין מכניסה פנימה את כאב הזיכרון, כאב הכעס, כאב האבל, וכאב אשר יניע אותנו להידחף לתקן ולזכור שאנו ילדים שלעולם לא מרפים. מה יש לפסיכואנליזה לתת ואולי להוסיף במעט בימים אלה לאדם הכואב, האבל, החבול בנפש ובגוף? כיצד יכול האדם שאיבד את היקר לו מכל, את אהוביו, ביתו, את האמונות והתקוות, להעז ולפנות אל פנים נפשו וגופו, ולהאמין שנטועה שם אפשרות למציאת משמעות ומתן פשר לחוויות מצמיתות ומבעיתות? מה נותר לו לאדם לחפש בעולם שיחזב, שהראה לנו את פניהם של הרוע במלוא עוצמתם ואת פני ההפקרה במלוא עליבותה? המעשה הפסיכואנליטי פונה לחיפוש האמת הנפשית. זהו אופן היות בעולם, המתבסס על התייחסות לפנים הנפש ולמתרחש בעולם שבו אנו חיים. האמת הנפשית אינה קלה לעיכול, היא קדושה. מפתיע, כשם שהיא גם מפגישה אותנו עם ידיעות מורכבות ואף מנוגדות, על הדרך שבה הנפש שלנו פועלת, על האופן שבו אנו מפרשים את מעשינו ואת אירועי העולם בו אנו חיים. בהרצאה אני פונה למבקרים שבחרו לענות להזמנה להתבונן. כלומר, זו אינה הרצאה רחוקה מההתרחשות של הכאן ועכשיו. כאן שהוא מוזיאון הרצליה, ועכשיו שהוא כמעט כשנה אחרי השיבה באוקטובר. אלא זו הזמנה להתבוננות ערה וחושבת, ושמתוך כך יכולה להיות, כך אני מקווה, מתקנת. בחרתי לדבר איתכם הבוקר על תיקון פנימי, מתוך דיאלוג שאשזור בין שתי פסיכואנליטיקאיות, מלאני קליין ופיירה אולניה. אשר בכתיבתן כמו באופן עבודתן מאמצות ומעודדות את הקרבה לחוויה הנפשית גופנית. אנליטיקאיות שעבורן הנחווה הוא קיים ואנו נידונים לנחווה הזה. הכאן ועכשיו בא גם לידי ביטוי בחלל בו אנו ישובים ויודגש שוב בתום ההרצאה. אך כפתיחה, חשוב לי להתייחס למיקום הנוכחי. אולם ההרצאות מערך או אירח את הסרט המפעים שנעשה על עבודתו של הופשטטר. זהו סרט שהוצג כחלק מהתערוכה שהייתה בין עבודתו לבין זו של גרבוז. קיום ההרצאה שמתקיים בזמן שהעבודות מוצגות במוזיאון, נמצא בתוך חלל שמנחיח את קיומו של דיאלוג המתקיים ברבדים, בתוך שפות שונות, דרכן אנו מוזמנים לחשוב על האנושי. בסרט אומר הופשטטר משפט המכנס לתוכו רבות ממה שאדבר עליו בהרצאה זו, הנוגע לחיפוש שלו ביצירתו. הופשטטר מתייחס לכך שהוא לא תר אחר היפה, אלא אחר האנושי על מכלול צדדיו. היפים, המכוערים, הנשיים, הגבריים, המופיעים יחד בנפש. כך גם מציע לנו לנסות ולעשות בתוך עצמנו, ומול הרוגעת בערי, על היפה שבה ועל העדות הקשה, אך ההכרחית שהיא מחזיקה בתוכה. נצא לדרך. נתחיל עם הממד הקדום בנפש. במצבי טראומה, הנפש והגוף נהפכים קשים ונוקשים, מה שהופך אותם לחדירים ושבירים הרבה יותר. כל התרחשות מציפה את הנפש, מעייפת את הגוף. נוצר קושי לייצג, לדמיין וליצור בתוכנו חשיבה ומחשבות הנושאות תקווה ואפשרות לשינוי. מצוקות קיצוניות יכולות לקטוע את רצף הזמן והזיכרון. הגוף מתלווה לנפש ומנחיח נדבך של מכאוב, של חולי ושל תחושת כובד ללא מילים. חוויה עוצמתית נוספת, שאימה אנו מתמודדים מאז 7 באוקטובר, היא חוויה של חוסר אונים עצום. תחושה שחיינו כפי שהכרנו אותם נלקחו מאיתנו, וידיעה שחיים אלו לעולם לא ישובו להיות כשהיו. מצב נפשי זה מעורר באופן לא מודע את הממד הקדום שבנפש, ואימון נתחיל את המסע. הקדום הוא ממד ראשוני בנפש שאינו נגיש לנו באופן מודע. הוא מופיע תרם הייצוג, תרם השפה. זהו מקום בנפש בו החושי והגופני פועלים בעוצמה ומשאירים בנו חותם עמוק ביותר, המלווה אותנו לאורך כל חיינו, ומתגבר במצבים טראומטיים. הקדום הוא צל נוכח, החי בתוכנו, צל שהפסיכואנליזה מציעה לו שמות. השמות נועדו לתת צורה ופשר. הצורה מקנה לנפש מקום תחום וברור, ועוזרת לה לחוש אסופה אל מול הפיזור שיוצרת הטראומה. שתי הפסיכואנליטיקאיות בהן בחרתי להתמקד בהרצאתי עוסקות בממדים קדומים בנפש. הקדום הוא הצל של המוכר. יש בתוכו ממד רחב שאינו נגיש ולא ידוע לנו באופן ישיר. הנחווה של אולניה, לצד התיקון של קליין, כמושגים שמתכתבים לדעתי זה עם זה, נותנים לנו אפשרות להציץ לתוך ממד קדום זה. קליין ואולניה מנסות כל אחת בדרכה השונה, לבחון את האופן שבו הקדום בא לידי ביטוי בחיים הנפשיים. התייחס לעיסוקן המשותף במפגש כהתרחשות. קליין עוסקת במפגש הראשוני שבין הילד לאמו, כמבסס את כל שאר הקשרים. כל קשר עם אובייקט, עם האחר, עם העולם, על היבטיו השונים, מתבסס על היחס והקשר שבין אובייקטים מופנמים. האובייקט המופנם נבנה בעולמו הפנימי של הסובייקט, ומתוך תנועה מתמדת שבין מציאות פנימית למציאות חיצונית. לפי אולניה, המפגש הראשוני יהיה מפגש המתבסס על תחושות וחוויות חושיות שבין שד לפה. הגוף של האם, על שדיה ומכלול עבריה, ישמש עבור התינוק כמקור לבירור וארגון תחושותיו הפיזיות, אשר לאחר מכן יושאלו לטובת הפיכתן לחוויות נפשיות בעלות פשר, ושאותן ניתן לייצג. כלומר, קליין מתייחסת למפגש שבין אובייקטים מופנמים במציאות הפנימית, וגם כשהם במציאות החיצונית. אובייקטים המקיימים ביניהם קשרים, המכילים רגשות מנוגדים ומורכבים, כמו אהבה לצד שנאה, הוא קרבה לעומת ניכור. אולניה מציעה לנו מבט לתוך פנים האובייקט עצמו, האדם. אובייקט הלמד את גופו ואת נפשו והמחפש דרך לייצג את שהוא חש וקולט בחושיו. אצל שתי ההוגות המפגש נבנה לממד הראשיתי, שהוא מקומו של הקדום. לפי אולניה, הראשיתי מופיע בנפש כפיקטוגרם, כלומר באופן ציורי. הפיקטוגרם מכיל את שירי המפגש הראשוני. תרם המילה, בנפה לשד. שירי המפגש מעניקים לנפש מסעת של חוויות חושיות המבקשות למצוא פשר דרך השפה הנפשית גופנית. שפה שזקוקה לנושאת מילה, לחושב ויחשוב אותן, את אותן חוויות חושיות וגופניות שתחילה מכות בנפש ללא פשר ומעוררות בו בעתה ואי הבנה. נושאת המילה מאפשרת לאדם לאבד את החושי לנפשי. היא מאפשרת את עיבוד החומרים והחלפתם בחומרים חיים ומיוצגים. הייצוג נותן לנו מרחב פנימי, כשם שגם ריחוק מסוים מהממשות של הדבר הנקלט במערכת החושית והגופנית. זהו הגרעין החי, המשתנה של חיי הנפש. זהו הנחווה, מולו ואימו אנו מבינים את המתרחש סביבנו ובתוכנו. קליין מוסיפה לנחווה ולמפגש את התנועה המתמשכת בין עולמנו הפנימי לעולם שאנו פוגשים מחוץ עלינו, בין סובייקט לאובייקט. מפגשים אלו מבססים מארג נפשי מורכב של יחסים וקשרים בין אובייקטים רבים ומגוונים. הכוונה לגיוון שדרכו ניתן יהיה להעשיר ולהרחיב את מנעד הרגשות והמחשבות שלנו, ומתוך כך להילחם בכוחות המשטחים והמוחקים את עולמנו הפנימי. העיסוק של קליין בקדום נשזר לאורך כל כתביה. עבורה הקדום אינו נחלתו של העבר, אלא מדובר במימד הפועם בתוכנו, בכל היחסים שיש לנו עם העולם, בהווה מתמשך. לפי קליין, כל חוויה תירשם בגופני דרך פנטזיות לא מודעות. פנטזיות אלה הן הגרעין הנפשי המצוי גם בגופנו. כל פעילות, מחשבה או חוויה זוכה לייצוג גופני ונפשי שהוא למעשה הפנטזיה הלא מודעת. הקדום של קליין מצוי במבוגר המכיל בתוכו את הממד הינקותי. הינקותי הקלניאני, התינוק הקלניאני, מושלך לעולם עם ידיעה לא מודעת על סופיות החיים. העולם מרגע הלידה אינו רגוע ושלב, אלא הוא מורכב ודורש מאבק על הצורך והרצון לחיות ולשמר את החי. במצבי שבר וטראומה, האדם מנסה למצוא בתוך עולמו הפנימי ובהשתקפות של עולם פנימי זה במציאות החיצונית, אירועים, מראות, חוויות וגשרים בהם יוכל להתנחם ודרכם יוכל להירגע מאותה ידיעה קשה אך הכרחית לגבי סופיותו שלו וזו של קרוביו. בזמנים בהם אין תופת ומכאוב קשים כל כך, ידיעת מותנו מאפשרת לנו לקבל את עצם היותנו יצורים חלקיים. כלומר נוכל לומר לעצמנו שאין בנו הכל ואנו צריכים את האחר ותלויים בו. ההכרה בסופיות מחברת גם לשרשרת החיים והדורות, ונוכל להרגיש שאם היה לפני, יהיה גם אחרי. זו ידיעה שיש בה נחמה. בזמני שבר, ידיעת סופיותנו הלא מודעת נחבטת במציאות חיצונית מאיימת ומפחידה. בעקבות זאת, אנו לפותים בממשות ללא מרחק. וכשהמציאות חובטת בנו את הממשי, אין כמעט הבחנה בין החוויה הפנימית לזו החיצונית. במקום שיהיה הדבר המאיים מוטמן עמוק בלא מודע, הנה הוא מופיע במלוא עוזו, פנים מול פנים, מפלח את גופנו ומשאירו חשוף ופגיע. קליין ואולניה עוסקות במה שמתרחש עם האובייקט ובתוך האובייקט. אך בזמן שהראשונה בונה לנו עבר, השנייה מנחיכה את ההווה כחלק משרשרת החיים. בסופו של דבר, שהן מדגישות עד כמה נחוצות ההתרחקות מהממשי והחזרת התנועה למרכז החיים הנפשיים, התנועה שבין הממשי למיוצג.